להכין לעשרה שיעורים בגמרא. אז בסדר, הנושא שאני צריך לדבר עליו זה על יהוא בפרט, או על בית יהוא באופן כללי. עכשיו, יהוא באופן מפתיע, למרות שהוא תופס מקום די נרחב בתנ"ך, בחז"ל אין עליו שום דבר. חז"ל מנתחים את אחאב בפרוטרוט, דורשים אותו לשבח, דורשים אותו לגנאי, ודורשים אותו גם לשבח. יהוא, על יהוא יש באמת התעלמות מוחלטת. אז אני באמת רוצה לדבר קצת על הדמות של יהוא, על מצד אחד על האכזריות שלו. מצד אחד הוא מזוהה אצלנו עם שני דברים, ושני הדברים האלה הם במובן מסוים אנטיתזה לאחאב. מצד אחד, יהוא הוא האיש של ביאור הבעל מישראל. התנ"ך אומר בסוף המעשים של יהוא, כתוב וישמד יהוא את הבעל מישראל, את הבעל שבית עומרי הביא לישראל, יהוא ישמיד מישראל, ויותר אין עבודת בעל בוטה בממלכת ישראל. זה מצד אחד. מצד שני, אצל אחאב מתואר על ידי מלכי הגויים כמלך חסד. זה הדבר האחרון שאפשר לומר על יהוא, כן? אחאב יש בו משהו רחום, משהו חומל. גם על נבות הישראלי, לא אחאב יכול לקדם את היוזמה להרוג את נבות, אלא איזבל. וכשאחאב מנצח במלחמה, אז המלכים יודעים שיש להם דרך לצאת, איך להינצל מאחאב, איך הם יראו קצת מסכנים, ואחאב ירחם אליהם. על יהוא, ככל הנראה, זה לא היה פועל. יהוא אין לו שום בעיה להרוג 40 נסיכים ממלכות יהודה ולזרוק אותם בבור אחד, או לקחת 70 גולגלות של בני אחאב. הדברים האלה לא משפיעים על יהוא. כלומר, יהוא ואחאב זה שתי דמויות שהן באמת קצת אנטיתזה. אז אני באמת רוצה לעמוד על הדמות של יהוא. האם יהוא היה עובד השם? הוא ודאי היה עובד השם. אם יש קרן אור במלכות ישראל, זה יהוא. כל מלכות ישראל היא מלכים שהתנ"ך שופט אותם בצורה רעה מאוד, בטח בהקשר של עבודת השם, ויהוא הוא המלך היחיד שהתנ"ך שופט אותו בצורה אחרת. ובכל זאת אנחנו נראה בהמשך שזה לא לגמרי חלק. אז איפה אנחנו פוגשים לראשונה את יהוא? יהוא, אנחנו פוגשים אותו פעם ראשונה במלכים א' בפרק י"ט, אחרי המעמד של אליהו בסיני, המעמד שאמור להקביל למעמד הר סיני. אז כתוב שם בפרק י"ט פסוק ט"ו, ויאמר השם אליו, לך שוב לדרכך מדבר דמשק, ובאת ומשכת את חזאל למלך על ארם, ואת יהוא בן נמשי תמשך למלך על ישראל, ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשך לנביא תחתיך, והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, והנמלט מחרב יהוא ימית אלישע. אז יש כאן שלושה מחליפים לשלושת המנהיגים שמלווים את תקופת אחאב. יש לנו את אחאב, את אחאב אליהו ומלך ארם בן הדד, ובמקומם אליהו מצטווה למשוח למלך ישראל את יהוא, למלך ארם את חזאל, ולנביא את אלישע. את אלישע באמת מיד, פחות או יותר מיד, מיד אליהו מושך לנביא במקומו, אבל יהוא, אליהו לא מושך לנביא במקומו. למה? אז אפשר להבין, דווקא זה שאליהו לא מושך את אלישע, זה דבר שניתן להבין אותו. בעוד כמה פרקים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, ראית כי נכנח אב מפניי, לכן לא אביא את הרעה בימיו, כי אם בימי בנו, וכיוון שאת הרעה הזאת צריך להביא יהוא, אז לכן משיכתו של יהוא נדחית לימי אלישע. גם משיכתו של חזאל נדחית לימי אלישע, ולא נעשית על ידי אליהו. כן.
מה
אתה
אומר של ישראל למשוח
מלך
על
הרם? מה? כן, גם ברור שזה לא, זה לא סמכות שהם יקשיבו. אבל הוא, אנחנו נראה את זה עוד רגע, כנראה שהם הבינו עוד רגע, היה לאלישע, אלישע היה שחקן בתוך מלכות ארם. בהחלט. אז באמת את המשיכה של יהוא וחזאל, אליהו משאיר לאלישע תלמידו. ובפרק ח', במלכים ב' פרק ח', שני הדברים האלה קורים. ויבוא אלישע דמשק, ובן הדד מלך הרם חולה. ויוגד לו למור, בא איש האלוהים עד עינה. כן, אז כל הממלכה, זה רציני. ויאמר המלך אל חזאל, חזאל הוא כנראה שר צבא, הוא לא כנראה, הוא מופיע כבר קודם כשר צבא הרם. ויאמר המלך אל חזאל, קר בידך מנחה, ולך לקראת איש האלוהים, ודרשת את השם מאותו למור, היחיה מחולי זה, מחולי זה. וילך חזאל לקראתו, ויקרא מנחה בידו וכל טוב דמשק וכו'. והוא שואל אותו, ויאמר אליו אלישע, לך אמור, לא חיות יחיה, ויראני השם כי מות ימות. ויעמד את פניו אלישע, זה מציג, וישם עד בוש ויבק איש האלוקים. ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה? ויאמר, כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה. מבצריהם תשלח באש, ובחוריהם בחרב תערוג, ועוליהם תרטש, וערותיהם תבקע. ויאמר חזאל, כי מה עבדך הכלב, כי יעשה הדבר הגדול הזה? ויאמר וכו'. ואז מה חזאל עושה? הוא הולך למלך, והוא אומר לו, ויאמר, אמר לי חיות תחיה, אלישע תרגע, אלישע אמר לי שאתה תחיה. והנה מחורת, ויקח המחבר, ויקבול במים, ויסרוס על פניו, וימות, וימלוך חזאל תחתיו. אז ההפיכה בארם היא הפיכה מאוד מאוד אלגנטית. חזאל לא עושה מרחץ דמים, חזאל חונק את המלך ארם למוות, בצורה שאפילו המזפ לא יכול לגלות אותה, כן, הוא לוקח מים, חונק אותו עם מטפחת ונגמר הסיפור, וככה חזאל מולך בארם. לעומת זאת, המשיכה של יהוא נעשית באופן אחרת. קודם כל, אין משיכה לחזאל, כן? לא מצאנו בשום מקום משיכה למלך גוי. גם אין משיכה למלך ישראל. הגמרא אומרת, אין משיכה למלכי יהודה בלבד. אז מה זה המשיכה המשיכה של יהוא? הגמרא אומרת בקריטות ואורויות, הגמרא אומרת שהמשיכה הזאת נעשתה בשמן הפרסמון. אבל כך או כך, גם המשיכה הזאת נעשתה בשמן הפרסמון, עדיין יש פה משיכה ששולחת אותנו למשיכה של דוד, למשיכה של שאול, למשיכה של מלך המשיח. משיח. ואלישע הנביא קרא לאחד מבני הנביאים ויאמר לו, חגום אותניך וקח פח השמן הזה בידיך ולך רמות גלעד. ובאת שמה, וראה שם יהוא בן יהושפט בן נמשי, ובאת והקמותו מתוך איכה, והבאת אותו חדר בחדר וכו'. אז עוד רגע נעמוד על הרקע של משיכת יהוא, אבל מה קדם למשיכת יהוא? אבל מה שברור שאלישע לא הולך בעצמו למשוח את יהוא. אלישע הולך למשוח את חזאל, אבל אלישע לא הולך למשוח את יהוא. למה אלישע לא הולך למשוח את יהוא? אז אברבנאל מציע שאלישע לא הולך למשוח את יהוא, כי זה דבר שיעורר חשד ויראה כאילו יש פה איזשהו מרד גלוי. כמובן שזה פירוש תמוע מאוד. שמואל הולך למשוח את דוד, ואלישע עצמו הולך למשוח את חזאל. לא נסתתמו דרכי האומה. אם אלישע הצליח למשוח את חזאל בלי להראות שהוא מעורר פה מרידה, אין שום סיבה שהוא לא יוכל לעשות את זה ליהוא. כנראה יש איזו סיבה למה יהוא לא הולך למשוח את למה אלישע לא הולך למשוח את יהוא. ועל הנקודה הזאת אני רוצה לעמוד. מלכות יהוא היא מלכות המשמעותית ביותר. בית יהוא הוא הבית החזק ביותר, לא יודע מה חזק באמת, אבל הוא הבית שמחזיק הכי הרבה שנים בכל מלכות ישראל. בין 102 ל-103 שנים, כן? כמו הרב אליושין. עשיתי חשבון, יהוא מלך 28 שנים, אחזיה מלך 17 שנים, יואש 16, אחריו ירובעם מלך 41 שנים, ואחר כך עוד חצי שנה זכריה המלך האחרון במלכות יהוא. אז סך הכל זה מלכות מאוד מאוד משמעותית. בכל המלכות הזאת, כמו שנראה בהמשך, הנביאים בכלל כמעט לא משחקים תפקיד בבית יהוא. ויותר מזה, שאם בהמשך עוד איזשהו נביא, אלישע עצמו מופיע, אלישע יורד מהבמה מהרגע שמושכים את יהוא ועד ימי יואש נכדו. כמה שנים זה? זה 28 מלכות יהוא, ועוד 17 שנים של מלכות יואחז, ועוד מספר שנים במלכות יואש, שאז כתוב אלישע חלה את חוליו אשר ימות בו. כלומר, 28 ועוד 17 זה 45, באזור 50 שנים עוברים מהרגע שאלישע מושך את יהוא למלך על ישראל, עד שהוא מופיע עוד פעם. הוא פשוט נעלם מהמפה. יש רמב"ם במורה נבוכים, שכותב שלפעמים קורה שלנביא יש זמן מסוים שיש לו רוח השם, אחר כך היא נעלמת ממנו. זה לא מה שקורה אצל אלישע. אלישע מבחינת עצמו הוא ממשיך להיות נביא. כלומר, בימי יואש הוא עדיין נביא. הכוח הנבואי של אלישע פועל עוד אחרי מותו. עצמותיו של אלישע מחיות מתים. לא רק אלישע מחיים מתים, גם עצמותיו של אלישע מחיות מתים אחרי מותו. כלומר, אלישע כנביא באופן אישי, ברמת ההשגה שלו, הוא בימי יהוא במלוא כוחו. ובכל זאת, הוא לא, אין לו מגע בכלל עם מלכות יהוא. עכשיו, הדבר הזה הוא פלא. בכל ספר מלכים, לכל מלך יש נביא שמלווה אותו. יש מלכים שמעוניינים בנביא שילווה אותם, כמו דוד ושלמה. יש מלכים שלא מעוניינים בנביא שילווה אותם, והנביא כופה את עצמו על המלך. אליהו כופה את עצמו על אחאב. אלישע גם כן כופה את עצמו על אחז, על אחאב ועל בניו, על יורם ואחזיה בניו. הנביאים לפעמים באים מרצונם של המלכים, ולפעמים כופים את עצמם על המלכים. אבל הנביאים אף פעם לא משאירים מלך למלוך לבד. יש תמיד שילוב בין המלכות לבין הנבואה בכל ספר מלכים, ופה מלכות כל כך משמעותית. זה לא מלכות שמתעלמת מדבר השם. הפוך, יהוא הוא עבד השם. כך הוא תופס את עצמו, כנו קינאתי להשם. ודווקא המלכות של יהוא מתעלמת לגמרי מהנבואה, או שהנבואה מתעלמת מיהו. זאת אומרת, זה שאלישע לא הולך בעצמו למשוח את יהוא, זה לא, אני לא חושב שזה בגלל איזשהו פחד מזה שיראו שאלישע מעורר מרד. זה גם לא הגיוני, כי ברגע שהנער של אלישע הולך למשוח את יהוא, באותו רגע, חמש דקות אחר כך, כמה דקות, באותו מעמד עצמו, יהוא מתחיל את המרד. אין שום סיבה לפחד מזה שאלישע יעורר כמי שמצטייר כמי שמעורר את המרד. הסיבה שאלישע לא בא למשוח את יהוא זה בגלל שאלישע ויהוא זה חלק מהנתק שיש בין אלישע ויהוא. עכשיו את הנתק הזה אני רוצה להסביר בשני אופנים. א', באופן שיהוא תפס את עצמו, וב' באופן שאלישע ויהוא מתייחסים לאליהו. כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אליהו למשוח את חזאל, אלישע ויהוא, יש פסוק קשה מאוד. הפסוק אומר, ויאמר השם אליו וכולי, והיה נמלט מחרב חזאל ימית יהוא, ובאמת חזאל הרג הרבה בישראל, והנמלט בחרב יהוא ימית אלישע. אז יהוא באמת הרג גם הרג, אבל אלישע, את מי אלישע הרג? את ה-42 ילדים בסיפור הזה עם הדובים כשהוא חזר ממות אליהו, פעם אחת, אירוע אחד, על זה מדובר? מה זה חרב אלישע? איפה יש לאלישע חרב? לאלישע חרב. אלישע מחיה, אלישע לא ממית. יש רעב בימי אלישע, אבל אלישע לא מתואר כמי שמביא את הרעב, בניגוד לאליהו שמביא את הרעב. אלישע לא מביא את הרעב, להפך, הנבואה של אלישע היא נבואה על סילוק הרעב, לא על בוא הרעב. זאת אומרת, אלישע לא, בכלל לא, אין לאלישע חבר. זו נקודה אחת. כלומר, יש פה נבואה של אליהו על אלישע, והנבואה הזו לא ממומשת. היא ממומשת אצל יהוא באופן מודע. אליהו, יהוא רואה את עצמו כחרב של אליהו, עוד מעט נראה את זה. היא ממומשת על ידי חזאל באופן לא מודע. אני חושב שחזאל עשה את זה לא בשביל לקיים את נבואת אליהו, הוא עשה את זה כדי, לא יודע מה, אבל יהוא עשה את מה שהוא עשה כדי לקיים את נבואת אליהו, ואלישע לא קיים את נבואת אליהו. ככה זה נראה. אז זה נקודה אחת שעומדת ביחס שבין אלישע ואליהו, אלישע ויהוא בהתייחסות שלהם לאליהו. גם אלישע וגם יהוא קיבלו איזשהו תפקיד
אליהו, ואלישע כאילו לא מקיים את התפקיד הזה. הוא מקיים אותו בעידור, ואלישע לא מקיים את התפקיד הזה. יותר מזה, אם נעקוב אחרי אלישע, יש את את עליית אליהו בסערה השמיימה, ובעליית אליהו בסערה השמיימה, אלישע הוא תלמידו הנאמן של אליהו. ומה אלישע מבקש? אלישע מבקש מאליהו את הפסוק המפורסם, הנה ברוחך פי שניים. ואלישע לא מפסיק להיות תלמיד של אליהו. אלישע בעיני העם לאורך כל הדרך נשאר תלמיד של אליהו. וגם התנך יוצר גזרות שוות לא מעטות בין אליהו לאלישע. למשל, דוגמה קטנה, אליהו כשעולה לשמיים, אז יש רכב וסוסי אש, וכשהרם מגיע לדותן לקחת את אלישע, אז גם שם כתוב שיש רכב וסוסי אש. כלומר, אותם רכב וסוסי אש שהיו אצל אליהו ביום שהוא מת, היו אצל אלישע בחיים. אלישע הוא באמת תלמידו הגדול של אליהו. בפרק ב' ובפרק ג', כשהעם או בני הנביאים רואים את כשבני העם רואים את אליהו, את אלישע, אז מה הם אומרים? אז נראה רגע במלכים ב', פרק ב', ויקח את הדרת אליהו אשר נפלה מעליו ויקה את המים. כן, הדרת זה תמיד להמשיך את זה לקחת התפקיד, אז הוא לוקח את התפקיד של אליהו. ויקח את הדרת אליהו אשר נפלה מעליו ויקה את המים ויאמר, איה השם אלוקי אליהו וכולי. ויראו בני הנביאים אשר ביריחו מנגד, ויאמרו, נח הרוח אליהו על אלישע, ויבואו לקראתו, וישתחוו לו ארצה. כלומר, בני הנביאים רואים שבאלישע יש את רוח אליהו. גם בהמשך, בפרק ג', במלחמה של יושפט מגיע, ויאמר יושפט, האל פה נביא להשם ונדרשה את השם איתו, ויען אחד מעבדי מלך ישראל, ויאמר פה אלישע בן שפט אשר יצק מים על ידי אליהו. אלישע לאורך כל הדרך מתואר ומזוהה כתלמיד של אליהו. ובכל זאת, לאורך כל הפעילות של אלישע, אלישע עצמו מעולם לא הזכיר את אליהו. אלישע לא מזכיר את אליהו. אלישע הוא פועל באורך עצמאי מכוחו של אליהו, כתלמידו של אליהו. אבל הוא לא מסתכל בכל רגע אחורה לבדוק האם אני עושה את מה שאליהו שלח אותי לעשות. איך פעלה הנבואה של הנמלט מחרב יהוא ימית אלישע? אני לא יודע. אולי אלישע, לא יודע, מה קרה? אפשר להסביר את זה בהרבה מאוד אופנים. אפשר להסביר, על פי מה שכתוב בירמיהו, שנבואה לרעה יכולה לחזור. אז הייתה פה נבואה לרעה, והיא חזרה בגלל תפילתו של אלישע. אני לא יודע מה קרה, אבל הנבואה הזאת של נמלט מחרב יהוא ימית אלישע לא קרתה מעולם. אין חרב לאלישע. אלישע לא בודק בכל רגע האם הוא מממש את הצו של אליהו, האם הוא הולך בדרכו של אליהו. הוא לא מזכיר אלישע עצמו מהרגע שאליהו עולה לסערה השמיימה, לא מזכיר אפילו פעם אחת את אליהו. עכשיו בואו נראה את יהוא. יהוא לאורך כל הדרך, הוא פועל באופן מודע בתור מי שממשיך את דרכו של אליהו באופן מדויק. אחרי כרם נבות, אחרי המעשה של כרם נבות במלכים א', פרק א', אז הקדוש ברוך הוא שולח את אליהו לקלל את אחאב ואת ביתו. ודיברת אליו למור, פרק כף א' פסוק י' ת', ודיברת אליו למור, כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת. ודיברת אליו למור, כה אמר השם, במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות, ילוקו הכלבים את דמך גם אתה. ויאמר אחאב אל אליהו, המצאתני אויבי ויאמר מצאתי וכו'. הנני מביא אליך רעה, וביארתי אחריך, והכרתי לאחאב משתים בקיר, ועצור ועזור בישראל, ונתתי את ביתך כבית ירובעם בנבט, וכבית באשה ונחייה, אל הכעס אשר נכעסת, ותחתי את ישראל, וגם איזבל דיבר השם למור, הכלבים יאכלו את איזבל בחיל יזרעאל, המת לאחאב ואי יאכלו הכלבים, והמת בשדה יאכלו עוף השמיים, וכו'. כן, הכללה הזאת שהקדוש ברוך הוא שולח את אליהו לקלל את בית אחאב, חוזרת בווריאציות שונות אצל אצל יהוא. יהוא קודם כל בהמלכה של יהוא, במשיכה של יהוא, אז אותו נער הנביא אומר ליהוא ככה, ויקום, פרק ת' פסוק ו', פסוק נתחיל מפסוק ז', והקית את בית אחאב אדוניך, ונקמתי דמי עבדי הנביאים, ודמי כל עבדי, ודמי כל עבדי השם יד איזבל, ועבד כל בית אחאב, והכרתי לאחאב משתין בקיר, ועצור ועזוב בישראל. אותו, ונתתי את בית אחאב כבית ירובעם בן נבט, וכבית באשה בן אחיה, ואת איזבל יאכלו הכלבים בחלק ישראל, ואין קובר, ויפתח הדלת ונוס. כלומר, הציווי המפורש של יהוא במשיכה שלו זה לקיים את הכללה שהקדוש ברוך הוא קילל את אליהו. ויהוא נענה לזה בצורה מאוד ברורה. ויומר, פסוק כ"ה, ויומר אל בדקר שלישו, שא שליחהו בחלקת שדה לבות הישראלי, תזכור אני בעת, ונצטרך כזה לחזור לפסוק הזה, את רוכבי צמדים אחרי אחאב אביו. והשם נשא עליו את המסע הזה. אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאום השם, ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום השם, ואתה שא שליחהו בחלקה כדבר השם. מה יהוא אומר? יהוא אומר, אתה ואני היינו שם בשדה של נבות הישראלי, זה פסוק מדהים, כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב, את פה באלף, אבל זה כנראה חילוף אותיות עם עין, את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, והשם נשא עליו את המסע הזה. שנינו היינו שם, ומה אליהו אמר? אם לא את דמי נבות ואת דמי בניו ראיתי אמש נאום השם, ושילמתי לך בחלקה הזאת נאום השם, ואתה שא ואשליחהו בחלקה כדבר השם. גם בהמשך, בפרק ת' כשהוא הורג את איזבל, אז הוא אומר, ויומר שימתוה וישמתוה, ויש דמה אל הקיר ולפסים, ויבסנע, ויבוא, עוד רגע נחזור לפסוק הזה, ויבוא ואוכל ויש, אבל בהמשך, וישובו ויגידו לו, ויאמר דבר השם הוא, אשר דיבר לידו זו אליהו התשבי לאמור, בחלק ישראל יאכלו הכלבים את בשר איזבל, והייתה נבלת איזבל כדומל על פני השדה בחלק ישראל, אשר לא יאמרו זאת איזבל. וגם בהמשך, בפרק י' פסוק י', כשהוא הורג את זקני ישראל, שזה עונש על נבות הישראלי, דו איפה? כי לא יפול מדבר השם ארצה אשר דיבר השם על בית אחאב, השם עשה את אשר דיבר ביד עבדו אליהו וכולי. ואולי הדבר הבוטה ביותר שבו רואים עד כאן, בעצם עד כאן בוא נסכם מה ראינו, איך יהוא ממשיך את דרכו של אליהו. יהוא נצטווה לנקום את נקמת נבות הישראלי. הציווי הזה היה עוד בידי, עוד בימי אליהו, שיהיה יום ויבוא מישהו ויכרתי לאחיו משתים בקיר, ואת הציווי הזה יהוא שמע מפי אליהו שהוא אומר אותו לאחיו, ואחר כך הוא שמע אותה עוד פעם, את הציווי הזה עוד פעם מפיו של הנער של אלישע, וכל הזמן הוא חוזר על הציווי הזה. אני עכשיו מקיים את הציווי שאני נצטוויתי פעמיים, פעם אחת זה לא היה ציווי מואש ליהוא, אבל פעם אחת שמעתי את אליהו אומר לאחאב, ופעם שנייה הנער אומר לי, ואני מקיים את הציווי הזה. עד כאן זה ציווי מפורש שיהוא לא יכול לחמוק ממנו. יהוא אולי יכול לעשות אותו בפחות שמחה, אבל יהוא לא יכול לחמוק מהציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו להשמיד את בית אחאב. אבל יש את הסיפור של נביאי הבעל, פרק י' מפסוק תתוו עד פסוק כפתת, ששם באופן בולט יהוא הולך בעקבות אליהו בדבר שהוא לא נצטווה בו. יהוא נצטווה להשמיד את בית אחאב, יהוא לא נצטווה ציווי מפורש אתה צריך להרוג את נביאי הבעל, כל בית דין בישראל צריך להרוג עובדי עבודה זרה, אבל אין איזה ציווי מפורש ליהוא להרוג את נביאי הבעל. ויהוא הולך באופן מובהק בדרכו של נביא של של של, של אליהו, הוא אוסף את כל נביא הבעל, הוא מדבר איתם בעורמה, והוא מוצא את ההזדמנות לשחוט את כל נביא הבעל, 450 איש, בדיוק כמו אליהו, חוץ מזה שהמספר קצת שונה. אז הפעולה של יהוא לאורך כל הדרך מתכתבת עם הפעולה של אליהו. יש עוד פסוק אחד שאני רוצה לעמוד עליו. אחרי שיהוא הורג את איזבל, אז מה הוא אומר? ויאמר שימתוה וישמתוה ויזבי דמה אל הקיר ואל הסוסים וירבסנה ויבוא ויוכל וישת. ואחרי שהוא אוכל ושותה ויאמר פקדונה את הארורה, תלכו לקבור אותה, וקברו הקיבת מלכי. למה הוא אוכל ושותה? מאיפה הוא הביא את הרעיון הזה? מה? לא שומע, מאחי יוסף, נכון? ואיפה עוד? מאליהו? איפה עוד יש את זה אצל אליהו? מה? לא שומע. זה שהוא רץ, אבל איפה הוא אוכל ושותה? אז גם כן שמה, גם אצל אליהו בהר הכרמל, אחרי שהם הורגים את כל נביאי הבעל, אז גם שם כתוב גם שם יש את ה, גם שם הוא אומר לאחאב, מה זה? לא שומע. כן, כן, אתה מוצא את הפסוק? מם א', כן. ויעלה אחאב לאכול ולשתו, ויאמר אליהו לאחאב, עלה אכול ושתה, כי כל המון הגשם. כן, אחרי שהרגת את נביאי הבעל, על ידי זה, כמו שאתה אומר, על ידי זה שאתה אוכל ושותה, אתה מראה שאתה שלם עם המעשה שלך. אז לאורך כל הדרך, יהוא מראה באופן בוטה שהוא הולך בדרכו של אליהו. ואלישע פועל באופן עצמאי. אז בעצם יש כאן שני ממשיכים של אליהו, אלישע ויהוא. אלישע מראה שהוא צריך לראות כל הדרך להראות את זה שהוא הולך בדרכו של אליהו, ואלישע לא מראה את זה. ויכול להיות שיש פה איזשהו מחלוקת עמוקה על המשך דרכו של אליהו, שיוצרת את הנתק הזה שבין אלישע לבין יהוא, ולכן אלישע, אני חוזר לנקודה הזאת, שאלישע לא פועל בתוך ממלכת יהוא מהרגע שהוא מושך את יהוא, והוא אפילו לא בא בעצמו למשוח את יהוא, אלא הוא שולח שליח למשוח את יהוא, עד הרגע ש... עד זמן נכדו, בזמן שאלישע חולה את חוליו אשר ימות בו. אני חושב שיש פה עוד נקודה. ליהוא יש איזשהו בלבול עמוק בהבנה של התפקיד שלו. לאורך כל הדרך, לא רק שאלישע הוא לא נביא, גם שמואל נעלם בזמנו של דוד. יש לו מחליפים. יש את נתן, יש את גד, יש מחליפים לדוד, לשמואל. למרות ששמואל עדיין חי בזמנו של דוד, הוא נביא, מי המלך של שמואל? המלך של שמואל זה שאול, ולכן הוא לא נביא בזמן של דוד. הנביא בזמן של דוד זה נביא אחר. היה יכול להיות גם את אותו דבר אצל יהוא. וחזל באמת מדביקים ליהוא נביא. עוד מעט נראה את מי מדביקו לו. אבל אצל יהוא לא רק שאלישע יורד מפני השטח, כי אלישע הוא הנביא של אחאב, אלא גם אין נביא אחר שעולה. אבל האמת היא שזה שאין נביא אחר שעולה, אני חושב שיהוא דוחק את רגלי הנביאים. ואני רוצה להראות כמה פסוקים שמראים שיהוא קצת התבלבל בתפקיד שלו. לאורך כל הדרך לא ברור, יש הרבה מאוד רמזים שמראים שלא ברור האם יש פה נביא או אין פה נביא. בוא ניקח כמה פסוקים. בפרק ד' כשאלישע שולח למשוח את יהוא, אז פסוק ד' כתוב, וילך הנער, הנער הנביא, רמות גלעד. מה זה וילך הנער, הנער הנביא, רמות גלעד? תסבירו את הפסוק הזה. פרק ד' פסוק ד', וילך הנער, הנער הנביא, רמות גלעד. סליחה. מה? מה הפשט? וילך הנער, טוב, מה זה הנער הנביא? יכול להיות שתי אפשרויות, או
נערו של הנביא,
או נער שהוא בעצמו נביא, נכון? וילך הנער, איזה נער? הנער שהוא נביא. זה שתי אפשרויות, אפשרות אחת, אפשרות שנייה, הנער של הנביא. האם מי שמשך את יהוא היה נביא או לא היה נביא? לא ברור. לאורך כל התנ"ך, מי שמושך צריך להיות נביא. האם את יהוא משך נביא או לא משך נביא? שאלה, סימן שאלה. התנ"ך משאיר את הנקודה הזו בסימן שאלה. חז"ל אומרים, מי זה אותו נער נביא? יונה בן אמיתי. מה פתאום, מאיפה הם הביאו את יונה בן אמיתי? אז מה זה? הוא מופיע נכון. יונה בן אמיתי בפרק י"ד אצל נכדו של יהוא בשנת 15 להמציא עוד במה שמלת יהודה מנהל רואה בעיני השם בישראל בשבועות 41 שנה והיה עשרה בעיני השם וכו'. הוא השיב את גבול ישראל מלבו חמת עד ים הערבה כי דבר השם אלוקי ישראל אשר דיבר ביד עבדו יונה בן אמיתי הנביא אשר מגת החפר. אז הואיל ויונה בן אמיתי הוא יונה בן אמיתי הוא נביא שפועל בבית יהוא, אז מן הסתם זה גם הנביא שמשך את יהוא. אבל אני חושב שיש גם קשר יותר עמוק בין יונה בן אמיתי ליהוא. יונה בן אמיתי ואליהו, הם חז"ל ראו קשר ביניהם, קשר רוחני ביניהם. יונה בן אמיתי ואליהו הם אנשים של יקור הדין את האח, הם לא אנשים של 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 מידת הרחמים, הם אנשים של מידת הדין. והנביא שצריך למשוח את יהוא, זה נביא מסוגו של אליהו, כי הוא בעצם אליהו, נביא מסוגו של יונה. זה הנביא שצריך למשוח את יהוא. אז לכן חז"ל אמרו, מי זה הנער הנביא הזה? הנער הנביא הזה הוא יונה בן אמיתי. אבל כמו שאני רק רוצה לציין שוב את הנקודה הזאת, שלא ברור בכלל האם היה שם נביא או לא היה שם נביא. אירוע אחר, ששוב לא ברור הסיפור הזה. עכשיו אני רוצה להראות שלושה אירועים שבהם התנ"ך משאיר אותנו בסימן שאלה לגבי השאלה האם יהוא נביא. יהוא נביא או יהוא לא נביא? יהוא לא נראה נביא. הוא לא הדמות של הנביא, הוא לא נביא. אבל התנ"ך משאיר אותנו עם לא מעט סימן השאלה של רגע, אז הוא נביא או לא נביא? כשהנער הנביא הזה מגיע מגיע למשוח את יהוא, אז יהוא יושב באיזושהי סעודה של שרי הצבא, ויהוא יצא אל עבדי אדוניו, ויאמר לו, השלום, מדוע בא המשוגע הזה אליך? למה הוא משוגע? למה הוא נקרא משוגע? מה? כי הוא נביא, נכון? הנביא יש בו, הביא לנביא משוגע איש הרוח, כן? הפסוק בהושע אומר. הנביא הרבה פעמים מתואר בתנ"ך כאדם שנוהג באופן חריג, בסוג של שיגעון. ויאמר עליהם, אתם ידעתם את האיש ואת שיחו. כן, נכון, הוא נוהג קצת משוגע. ויאמרו שקר הגן עלינו, ויאמר כזאת וכזאת אמר אליי למור, כאמר השם, משכתיך למלך על ישראל, וימהרו ויקחו וכו'. אז הנביא או הנער הנביא הזה מתואר על ידי אנשים שישבו שם כמשוגע. ואיך יהוא מתואר? כשיהוא מגיע להרוג את יורם, אז מה כתוב שם? והמנהג כמנהג יהוא ונמשי, כי בשיגעון ינהג. אז מה זה כי בשיגעון ינהג? אז כי בשיגעון, מה זה? מה? שי צועק כמפורש. לא שומע. שי צועק כמפורש. לא הבנתי.
שי צועק כמפורש. שהוא היה נהג
כמורה. כן, אז זה קצת, אז הוא אדם לא צפוי. יהוא אדם מאוד לא צפוי. הוא אדם מאוד לא צפוי, כי בשיגעון ינהג. הוא שר צבא משוגע, הוא היינו, אני יודע מה, איזה איש סיירת כזה, איש מבצעי מפתיע, יהוא. אבל זה די ברור שאותה מילה מופיעה באותו פרק, בהקשר אחר לגמרי, שבו משוגע זה נביא, יהוא מתנהג כמו שר צבא משוגע, כלומר הוא שר צבא פרוע, אבל הוא גם, יש בו איזה סממנים של נבואה. כשהוא מדבר עם בדקר של אישו, אז מה הוא אומר? ויאמר אל בדקר של אישו, סע אשליחהו בחלקת שדה נבות הישראלי, כי זכור אני ואתה את רוכבים צמדים אחרי אחאב אביו, והשם נסע עליו את המסע הזה. פה הוא לא מזכיר את אליהו, פה הוא אומר, השם דיבר.
אם לא את מן אבות ואת מן בניו ראיתי, ראיתי אמש לאום השם, ושילמתי לך בחלקה הזאת לאום השם, ואתה שא שליחהו בחלקה כדבר השם. אז יהוא כאילו מדבר קצת בגוף ראשון. והשיא הוא בהמשך, ויאמר השם אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיניי ככל אשר בלבבי, ככל אשר בלבבי עשית לבטח עם, בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. ויאמר השם אל יהוא, מה צריך יותר מזה? אז טוב, אז מה זה ויאמר השם אל יהוא? ויאמר השם אל יהוא, אומר רש"י, על ידי יונה בן אמיתי. זה ברור שזה הפשט, אבל בכל זאת כתוב ויאמר השם אל יהוא. לא עשיתי עכשיו בדיקה כמה פעמים כתוב ויאמר השם אל מישהו, והכוונה היא שהוא אמר לו על ידי שליח. יכול להיות שזה מופיע בעוד מקומות בתנ"ך, אבל ברור שזה אומר דרשני. אני חושב שלאורך כל הדרך ליהוא יש טעות. הוא טעה בדבר אחד, לאחאב יש ממשיך, והממשיך של אחאב זה יהוא, ולאליהו יש ממשיך, והממשיך של אליהו זה אלישע, והוא קצת התבלבל. מה הוא חושב? הוא חושב, מה פתאום, אלישע הוא הממשיך של אליהו? אני הממשיך של אליהו. אני יודע מה דבר השם. הוא מתנער מהנבואה, כי הוא תופס את הנבואה, לפחות כמו שהייתה בזמנו, כאילו, אני יודע נכון יותר מה דבר השם. אני לא צריך נביא שימשך אותי, ואני לא צריך שנביא שיגיד לי דבר השם, ואני ממשיך דרכו של אליהו. כלומר, הוא התבלבל בתפקידו בין מלך ובין תפקידו כנביא. זו טעות אחת של יהוא, וטעות שנייה של יהוא זה איך ממשיכים את דרכו של אליהו. האם להמשיך, וזה דבר שחוזר על עצמו בהרבה מאוד מקומות, האם להמשיך את דרכו של מישהו זה בהכרח אומר בכל רגע נתון להסתכל אחורה ולצטט אותו ולעשות את מה שהוא היה אומר, או יש דרכים, יש התפתחות, והמציאות מתפתחת, והאופן ומה שמצופה מאליהו לעשות זה לא המשך דרכו של אליהו. זה לא בהכרח, זה שאליהו הרג את נביאי הבעל בהר הכרמל, לא זה בהכרח מה שמצופה ממלך ישראל לעשות. למלך ישראל יש כלים אחרים. למה זה לא מה אלא מה מלך ישראל, אם אליהו רוצה להרוג את הנביא, מה הוא צריך לעשות? הוא יכול להעמיד אותם לדין? הוא יכול להעמיד אותם למשפט? להביא שני עדים ולהרוג אותם? הוא יכול לעשות את זה? הוא לא יכול לעשות דברים כאלה. הוא נביא שהיה לו שעת חסד של שעתיים בדיוק, וזה הזמן שיש לו להרוג את הנביאים. או שתעשה את זה או שלא תעשה את זה. או שהוא שוחט אותם אל הקישון, או שהוא לא שוחט אותם. זה אליהו. אבל יהוא בשלב הזה הוא מלך חזק. הוא מלך גדול. מה זה קנו קינאתי להשם? קנאה זה התפרצות רגעית. קנאה מתאימה לפנחס. קנאה מתאימה לאליהו. מי שהוא מלך לא יכול להיות קנאי. זה לא, זה פשוט לא הולך ביחד. למלך יש פרוצדורות. יש לו בבתי דין, יש לו שופטים, יש שופטים בשומרון, הוא יכול להרוג את נביא הבעל. זה מה שמצופה ממלך. מלך, כשהוא רוצה לעשות חריש עמוק בעם, הוא צריך לפעול כמו מלך, ולא לפעול כמו, ולצטט את אליהו, קנו קינאתי להשם. קנו קינאתי להשם, זה אליהו יגיד, לא אתה, אתה מלך. לך יש בתי משפט. אתה לא אמור לפעול באופן הזה. בסופו של דבר, אחריתו של הושע היא קשה. תפתחו בספר, אחריתו של יהוא. תפתחו בהושע בפרק א'. דבר השם. אשר היה אל הושע בן בארי, דיבר עוזיהו, עוזיהו פעם אחת זה חזקיהו מלכי יהודה, ודיבר רבעם ויואש מלך ישראל. כן, המלך המשמעותי האחרון של בית יהוא. אחריו היה בן שלו שמלך חצי שנה. תחילה דיבר השם בהושע, ויאמר השם אל הושע, קח לך אשת זנונים וילדי זנונים, כי זנות תזני הארץ מאחרי השם. וילך, ויקח את גומר בדבליים, ותער בתלת לו בן, ויאמר השם אליו, קרא שמו יזרעאל, כי עוד מעט ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא, והשבתי ממלכות בית ישראל. ריבונו של עולם, את דמי יזרעאל, הייתי מצפה שעל בית אחאב, אבל לא. ופקדתי את דמי יזרעאל על בית יהוא. בית יהוא הם אלה שאשמים בדמי יזרעאל. כלומר, הושע שופט מאוד לחומרה את האופן שבו
יהוא הורג את אנשי ישראל, כן? אני מקווה שאתם קראתם גם את הפרקים ולא רק באתם לשיעור. אז כתוב שם בפרק י' ולחאב 70 בנים בשומרון, ויכתוב יהוא ספרים, וישלח שומרון אל שרי ישראל הזקנים ואל האומנים, מה הוא רוצה מהם? בסוף הם מביאים לו 70 גולגלות לשומרון, ואחרי זה כתוב, ויח יהוא את כל הנשארים לבית אחאב בישראל, וכל גדוליו ומיודעיו וכהניו, עד בלתי ישאיר לו שריד. ועל זה, על זה שהוא הרג את בני אחאב ואת גדוליו ומיודעיו, על זה הנביא בא איתו בחשבון, על מה? הרי זה מה שהוא מצטווה לעשות. אז צריך לפרש, יש הרבה אפשרויות איך לפרש את זה. או, מה זה?
קיבל את
התנאי. את מה הוא קיבל את
התנאי? את
סמכות למלוך. אין, אבל מה רב את זה שהוא הרג אותם? הוא היה אמור להרוג אותם, לא? הוא לא היה אמור להרוג את בטחה?
אבל יש שהוא לא אחרי ועשה את מה שהוא היה צריך לעשות, אבל יש שהוא לא הרג אותם מכאן לזמן.
בדיוק. כלומר, זה שיהוא לא פעל באופן שמצופה ממנו לפעול בהמשך, זה משליך אחורה גם על הריגתם של משפחת אחאב, והופך את זה למפרע מדבר השם להופקתי את דמי ישראל על בית, על בית יהוא. ולסיום באמת, איך באמת הנביא פה שופט את יהוא? אז לכאורה, פסוק חזק מאוד. ויאמר השם אל יהוא, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיניי ככל אשר בלבבי. מה יכול להיות יותר מזה? הקדוש ברוך הוא אומר ליהוא, אתה עשית את כל אשר ישר בליבי. אבל, ולכן מה? לכן מה? לכן בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. ריבונו של עולם, למי יש בני רביעים? אחאב. בגלל שאתה הטיבות לעשות את כל הישר בעיניי, כל מה שרציתי לעשות עשית לבית אחאב, לכן אתה תהיה כמו בית אחאב. אם נשווה את זה למה שהקדוש ברוך הוא אומר לדוד במלכים, בשמואל ב' בפרק ז', וחסדי לא יסור ממנו כאשר הסירותי מעם שאול, אשר הסירותי מלפניך, ונאמן ביתך ומלכתך אדונם לפניך, כזרחי נכון אדונם. כן? אז לדוד, בגלל שליבו היה נכון אם אני משלם עם השם, לכן הוא קיבל כיסא עד עולם, ואצל יהוא, מה הוא קיבל? הוא לא, הוא קיבל פרס והוא קיבל עונש. אז נכון שאחרי יהוא, אחרי בית יהוא, זה הכל מלכים שמולכים, וגם לפני אחאב, אין בני רביעים. יש שני דורות, אחרי יהוא בכלל אין שום המשכיות, הכל מלוכה מתפוררת. אבל בעצם הוא לא, זה לא ברור האם הוא קיבל שכר או קיבל עונש על המעשים שלו. אירוע נוסף שבהם השפיטה של התנ"ך את יהוא היא לא ברורה, זה המקרה, זה הסיפור עם יונדב בן רחב. יהוא פוגש את יונדב בן רחב, שכרגע אנחנו לא יודעים עליו כלום, הוא מופיע עוד פעם אחת בתנ"ך, אבל מפה אנחנו לא יודעים בכלל מי זה, מי זה יונדב בן רחב. וילך משם, וימצא את יונדב בן רחב לקראתו ויבקר. ויאמר אליו, היש את לבבך ישר כאשר לבבים לבבך? ויאמר יונדב, יש ויש, תנא את ידך ויתן ידו ויעלהו אליו על מרכבו. ויאמר לך איתי, וראה בקנאתי להשם, וירכיבו אותו ברכבו. יהוא חשוב לו שיהונדב יתלווה איתו להריגת כהני הבעל. למה? הוא יהרוג אותם? מה הוא יעשה יהונדב? מה יהונדב יעשה? מה? יתמוך. במה? מה זאת אומרת יתמוך? באיזה מובן? נכון, יהונדב בן רחב, התפקיד שלו לתת לגיטימציה מוסרית ליהוא. מי זה יהונדב בן רחב? איפה עוד הוא כתוב? מה? אצל ירמיהו. אצל ירמיהו פרק למדי. בירמיהו פרק למדי, יהונדב בן רחב מתואר כאיזה דמות מופת מוסרית. דמות, באמת דמות מופת שמצווה את בניו, איזשהו ניתוק, לא משנה כרגע מה בדיוק קורה שם, אבל ודאי שיהונדב בן רחב הוא דמות מופת מוסרית. וחשוב ליהוא הלגיטימציה שיהונדב בן רחב ייתן. אז יהונדב מתלווה אליו, וכשהוא מגיע לבית הבעל, אז מה קורה? הרי יונדב לא יודע מה הוא הולך לעשות. ויבוא יהוא ויונדב בן רחב בית הבעל. התנ"ך מתאר איך יהוא מעוניין בלגיטימציה של יונדב. האם הוא מקבל את הלגיטימציה של יונדב או לא? כן או לא? מה התשובה? בשביל זה הוא התלווה אליו. כדי שהוא יגיד לו יש הכוח בסוף. ומה הוא אמר לו? כתוב משהו? ויבוא יהוא ויונדב בן רחב בית הבעל, ויאמר לעובדי הבעל חפשו רופן יש בו וכו' וכו', ואז הוא הורג אותם. ואיפה יונדב? לא יודע איפה יונדב. נעלם. כלומר, אנחנו מחפשים את השפיטה המוסרית של שהתנך שופט את יהוא, ובכל מקום שהיינו מצפים לראות את התשובה, אנחנו מוצאים דבר והיפוכו. כשהשם אומר ליהוא שעשית כאשר עם לבבי, כן? יען אשר לעשות, יען אשר הטיבות לעשות הישר בעיניי ככל אשר בלבבי עשית לבית, עשית לבית אחיו, לכן מה? לכן בני ריבים. אז הוא טוב או לא טוב? יונדב הולך איתו. אז יונדב אמר לו בסוף שהוא טוב או לא טוב? אנחנו מצפים לשפיטה של, של, של הנביא את בית יהוא, והשפיטה הזאת פשוט לא מגיעה. היא מגיעה, אבל היא מגיעה כל פעם עם, עם דבר והיפוכו. ויכול להיות שאני מציע פה הצעה. קודם כל, באמת שקוראים את יהוא, כי קוראים את הפרקים שלי, הפרקים הם קשים לצפייה, כמו שכתוב נכון? זה פרקים באמת קשים. פרקים קשים, אדם אכזר, אדם קשה. ואני שואל את עצמי כשאני קורא את הפרקים האלה, האם הקושי הוא נובע מקושי של אדם מודרני לשמוע על שחיטה של 42 נסיכים? האם הקושי שלי הוא נובע ממה? מזה, מהתיאור המאוד פלסטי של איך שכלבים אוכלים את הגופה של אישה, שרבים משאירים רק את הרגליים, את כפות הידיים, את הראש? ממה נובע הקושי לקרוא את הפרקים האלה? האם הקושי הזה הוא קושי סובייקטיבי שלנו כאנשים מודרניים? או שזה באמת, הקושי הזה הוא באמת איזושהי ביקורת לא מרומזת של התנ"ך על יהוא. זה מה שאתה צריך לעשות, אבל היית צריך לעשות את הדברים אחרת. תסתכל על דוד המלך. דוד המלך גם היה צריך למלוך אחרי שאול, אבל הוא לא פתח במרחץ דמים. אז שאול זה לא אחאב. אין שום השוואה בין שאול לאחאב. אבל בכל זאת, יכול להיות שהמצופה יהוא משהו אחר. אולי כמו שאלישע מילא את התפקיד שלו באופן אחר, אולי זה גם מה שהיה מצופה מיהוא. גם אלישע קיבל חרב ולא השתמש בה. אולי גם ממך היה מצופה לקבל חרב ולא להשתמש בה.
אבל זאת הייתה נבואה, ראשית שלא לאחר.
גם זאת הייתה נבואה על מה שעשה אלישע.
לא שהכלבים
האלה ילוקו את דמות, נכון. אם זה מסתיים שם, אבל יש שם פרקים, יש שם דברים שאתה באמת לא ברורים. להביא 70 ראשים של... את מי זה מזכיר לך? מה? לא, את ה-70 ראשים, אדוני בזק, זה מה, בעונות. את אבי מלך, בספר שופטים, נכון? הוא פונה לאדוני העיר ומבקש מהם 70 ראשים. איך שהוא הורג את אחי החזיה מלך יהודה, מה הם עשו לו? אז אמנם אחי החזיה, מה הם היו? הם היו בעצם, אולי חלקם היו נכדים של אחאב, היה באותו קשר, באותו תקופה היה נכדים של אחאב או של אורמיש, וזה סתירות, אבל באותה תקופה נוצר כבר קשר מאוד עמוק בין מלכות ישראל למלכות יהודה. אז יהוא פירש את המנדט שלו באופן רחב. זה לא מנדט רק להרוג את בני אחאב שנמצאים במלכות ישראל, אלא גם מנדט להרוג את בני אחאב שנמצאים במלכות יהודה. טוב, היה אפשר לפרש את זה גם אחרת, נכון? אולי צריך לחפש אותם, זה לא לחפש אותם כמו זרע המלך. זה לא, הוא לא נצטבע בדבר הזה. הוא לא נצטבע. יהוא, מתי הוא כושר? וזה לא הדגשתי את הקטע הזה בהתחלה. יש מלחמה, מלך ישראל נפצע במלחמה, יהוא שר צבא והוא הולך והורג את מלך ישראל בזמן מלחמה מול ארם. זה לא דבר פשוט, זה לא דבר טריוויאלי. זאת אומרת, יכול להיות, אני מציע פה הרבה הצעות, לתנך יש שפיטה אמביוולנטית כלפי יהוא. בנשימה אחת, הוא אומר, עשית אשר בלבבי? בנשימה הבאה הוא אומר בני רביעים ישבו לך על כיסא ישראל. יכול להיות שיש פה את האדם הנכון במקום הלא נכון. כלומר, אם נשאל את עצמנו, מה הנקודה הארכימדית שאחריה כבר מלכות ישראל אין לה תקווה? מתי הלכית, או לא רק מלכות ישראל, מתי התחילה גלות לא של ממלכת ישראל, אלא מה הנקודה שממנה סופרים חזל את, את, את הגלות? מתי התחילה הגלות? היה היציאת מצרים, מתי התחילה הגלות? הגלות התחילה בנקודה מאוד מאוד ברורה. ויהו לא שמר ללכת בתורת השם אלוקי ישראל בכל לבבו, לא שם לכל מעל חטות ירובעם אשר הכתיב ישראל. בימים ההם החל השם לקצות מישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל, מן הירדן מזרח השמש, כל ארץ הגלעד, הגדי והרובני והמנשי. כלומר, הגלות מתחילה דווקא בימי יהו. יהו הוא חתום על הגלות. זה הנקודה שבה התחיל חורבן, חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון, חורבן בית ראשון במובן הרחב שלו. גלות, הגלות הראשונה התחילה בזמן יהו. זה הזמן שבו מתחיל הגלות. אולי באמת יהו, אולי הוא כן עשה את הדברים שמצופים ממנו לעשות. אבל הקדוש ברוך הוא חיפש, כמו שכתוב בגמרא, שכשהרועה כועס על העדר, אז הוא מעמיד בראשם איזה עיוורת. אז יהו, אולי הוא איזה עיוורת שהקדוש ברוך הוא שם בראש עם ישראל. כלומר, באמת, זה נכון. זה מה שהקדוש ברוך הוא ציפה מיהו לעשות. ובגלל זה הוא הביא את יהו. כי הוא ידע בדיוק את מי הוא מביא. אבל לא מדובר פה באיזה... זה לא דוד המלך, זה לא שלמה, זה לא יותם, זה לא עשה, זה אפילו לא... מבחינת המנהיגות זה גם לא אחאב, זה מנהיג קשה, אבל זה היה יהוא, אולי הוא העונש של עם ישראל על כל החטאים של תקופת אחאב. יש בגמרא כתוב יהוא צדיק הרע באב. ראיתי שהרב סבתו, מרדכי סבתו, מביא שתקתוקי סופרים וכו', כתוב, כותב שזה טעות סופרים ולא צריך להיות כתוב יהוא צדיק הרע באב. אני לא יודע אם זה נכון. לא צריך... יהוא צדיק הרבה. באמת נכון. מה? צדיק הרבה. צדיק גדול. כן? יכול להיות שזה באמת נכון. יהוא ברמה האישית, יהוא צדיק הרבה. אבל הצדיקות הזאת היא לא מה שהנהיג, היא לא מה שיכל להנהיג את עם ישראל ולתקן את כל, את כל, את כל הבעיות שהיו במלכות ישראל. מלכות ישראל הייתה כבר לקראת אבדון, והדרך להוביל את מלכות ישראל לאבדון הייתה דרך בית יהו. אז זהו, עד כאן, בעזרת השם, בשנה הבאה, יהיה עוד פעם.